מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, כמידי שבוע, ינקל פרידמן בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
עוד בוקר קשה, עוד בשורה קשה הבוקר, עוד רגע נדבר גם על זה, הוא תהל לחסום על עוד חייל שנהרג בקרב.
עוד קורבן ציבור, ככה אני קורא לכולם, זה האמת, כי בתכלס צריך לזכור שכולם הם קורבנות, הקדוש ברוך הוא בחר באותם אנשים קדושים שהם ילכו, שהם יעלו למעלה, אבל הם עולים בשבילנו. אז במקביל, אנחנו צריכים שתי דברים. אחד, לזכור, לכאוב את הכאב של כולם, כי זה הכאב שלנו. אבל גם לסמוך, במקביל, כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא בחר בנו לחיות, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו.
חד משמעית. הצוות שלנו, עורך ומפיק, קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
אז איך בכלל מנהלים שגרת מלחמה? אתה יודע, זה לא יום, זה לא יומיים, כבר אני לא סופר, אבל זה 26, 27,
כן?
אז עכשיו לאט לאט התחילו לחזור ללימודים. נספר אפילו לתושבי, אני אומר, למאזינים העיקרים, שאפילו אתה הגעת לאולפן עם הבת שלך הקטנה. ולמה? כי מעון עדיין לא סודר.
נכון.
אז מה עושים ההורים שלא
יכולים להביא? זה לא רק מעון, גם בבתי הספר, לומדים ברוטציה.
מה עושים הורים שלא יכולים עכשיו להביא את הילד לעבודה? ולא חסר כאלה מקומות?
נכון, בעיה קשה. מנסים למצוא כל מיני פתרונות זמניים, וככל שהמלחמה תארך, אז כולם במלחמה, גם במובן האזרחי.
אז בגדול בגדול כולנו, זה מה שהתחלתי, כולנו באיזושהי שגרת מלחמה.
חד משמעית. גם בעורף, גם בחזית, ואגב, עדיין יש טילים למרכז, בוא. למרות שאנחנו כבר 25-6 ימים לתוך הלחימה, מי היה מאמין? אני לא מאמין שעדיין הם דמיינו שהם יראו, אתה יודע, שבוע, שבועיים, שלושה.
אני לא רוצה לעשות פה שחור למאזינים, אבל לפי מה שאני שומע, תוכניות ותוכניות מלחמה, אנחנו די בהתחלה אפילו. מבחינת, הם מאיימים פה בטילים, גם מצפון.
יום 27 למלחמה.
יום 27.
כן. זה שמאיימים, הם רוצים לחלוטנו, זה ודאי, כולם, מצפון, מדרום, גם אלה שבהסכם שלום, אלה שבהסכם קר, אלה בהסכם חם, לא משנה. אבל אתה יודע,
אבל פה היו ממשי ומוחשי, ואתה רואה, והם שולחים גם, וזה ניסי ניסים, בינינו נופלים טילים אחד אחרי השני, גם אתמול היה פה איזה 3-4 אזעקות באזור המרכז.
כן.
נופלים טילים אחד אחרי השני, ברוך השם, ניסים שהם עוברים מהירות, אבל כל טיל כזה שבעיקרון נופל פה, אם ייפול, חס וחלילה, לא נפתח.
בדרך כלל מיירטים גם טילים שאמורים ליפול במרכזי אוכלוסייה, זה העניין.
נכון, אבל מה,
ולכן צריך
העניין
הוא
שכגודל, לפי כמות הטילים שיהיו, אז מה לעשות, הסטטיסטיקה פה לא תשקר.
טוב, בוא נדבר על הצד השני, מה קורה בעזה? מה התוכנית? מה המדינה רוצה? מה המדינה רוצה? מה, להכנסנו, נכנסנו, חיסלנו שם איזה 20 אלף איש שמחבלים, יש שם 2 מיליון אנשים.
20 זה לא מספיק לתעדי.
20 אלף, 30, 50 אלף.
מה פתאום, על המחיר שהם גבו מאיתנו?
אז מה המחיר?
מינימום 100 אלף, אם אין פה...
בסדר, לא יקרה, הממשלה הזאת לא תהרוג 100 אלף איש, נו, זה לא עובד ככה.
למה לא? כולם שם מחבלים ומחבלים בפוטנציאל, והם תומכים, ועצם זה שהם נשארים בצפון הרצועה, מה הם אומרים בעצם? שמים אליכם פס, הודיעו להם לצאת.
חלק אומרים שחמאס מאיים עליהם, חלק הם חמאסניקים בעצמם, חלק הם מחבלים בעצמם, שמחכים לחיילי צהל. אתה יודע, בוא.
אתה מפריד, אתה חושב שיש בעזה...
לא, אני חושב שאוי לרשע, אוי לשכנו. שמעתי פה מקודם את ידידיה מאיר אומר, שסדום והמורה התהפכה, אף אחד לא שאל אם יש שם הילדים, אף כל סכום, סדום עשו, הופכים את הכל. זה ודאי. אבל היום, אתה יודע איך זה עובד. ואנחנו רואים שאנחנו גם מאפשרים להם להכניס סיוע הומניטרי וכסף ודלק, עוד מעט יכניסו מן הסתם.
כן, אבל כשאומרים להם, השאלה לאן...
לעזה, לעזה, אתה מדבר על עזה.
לא, אני מדבר על
דרום. אתה מפריד?
כן, ודאי שאני מפריד, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להפריד, כי דרום רצועת עזה, לשם בעצם ישראל רוצה שהם ילכו, בינינו, להרחיק את הגבול, להרחיק את זה באמת, הרבה 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 אחורה.
איך זה יפתור את הבעיה? שעוד 10 שנים לא יהיה טבח נורא כזה.
רק אם תהיה הרתעה, באמת הרתעה אמיתית. אם תיקח את הגבול בכמה קילומטרים טובים קדימה.
לפני חודש אמרו שיש הרתעה, חמאס מורתע. מה זאת אומרת? מי מודד את הרתעה? אתה ממתין שהם ישחטו, ואז אנחנו נבדוק את הרתעה?
אם אתה הולך ללפני חודש, בוא, הוא כן בהם, אלה ותדמה.
לא, אז אני אומר לך, מה?
הביאו להם כסף, מה זה הרתעה? הביאו להם כסף.
ינקלה, כרגע יש את אותו איום בצפון. אז נכון שלא לנהל שתי זירות. מחיזבאללה.
יפה.
לא לנהל שתי זירות במקביל, אין בעיה. אבל אותו איום עוד חודש ממתין לפתחנו. אז מה זה הרתעה? אומרים הוא מורתע.
איום יותר גדול, אם ככה איום יותר גדול. איראן? לא, שם בצפון יש להם טילים יותר מעניינים.
נכון.
יותר חזקים מטילים שיש לעזה.
אז?
אני איתך, אנחנו באמת בבעיה. בואו, הסיכומו, אם השם לא ישמור, עיר שאף שקד
שומר. זה ודאי, זה ודאי, אני מדבר על גדר ההשתדלות. מה רוצים, מה רוצים בסופו של דבר להשיג בהכרעה הצבאית?
טוב. בואו נדבר עם מי שאולי יהיה לו תשובות בשביל זה.
נאמר שלום.
בוקר טוב לפרשננו. קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר אור לכם.
אז בוא תעשה לנו קצת סדר.
קודם כל, איפה אוחזים היום עוד חלל, ואנחנו כבר מתחילים, אתה יודע, זה היה תקרית הנמר. דרך אגב, אולי תספר על תקרית הנמר ככה במילה אחת. מה למדנו מהסיבוב הקודם? האם הפעם אנחנו מגיעים בצורה, אתה יודע, הפקנו לקחים?
תשמעו, הפקנו לקחים כן, אבל ברגע שמאות כלי רכב משוריינים, כלומר מספרים תלת ספרתיים, והרבה מאוד מהם נמצאים בתוך הרצועה, בעיקר בחלק הצפוני של הרצועה, אז 3 כלי רכב נפגעו, זה קורה גם עם הטנק, עם כל היכולות ועם כל הדיניים שעוברים לפניהם, פעמים מפספסים דברים, גם הסיפור של הלמר, א' יצטרכו לבדוק אותו, כי באמת אנחנו בתוך קרב, זה לא דבר שאפשר להגיד אותו בצורה מהירה, גם כל הדיווחים שהיו על כך, גם שלי לפעמים, על כך שמחבל יצא מפיר מנהרה וירה בהם בחלק האחורי, הם לא תמיד מדויקים, כיוון שגם הדברים הללו נבדקים, עד אשר יקבלו את כל התמונה ואת כל התסריט ואת כל הסרטים, ייקח זמן. כן, אירוע קשה שבו נרצחו, נהרגו 11 לוחמים, 10 בתוך הנמר עצמו, עוד אחד שהיה מבחוץ. אירוע חריג, הוא לא דבר שגרתי, אבל לצערנו הרב, המאוד מאוד מאוד רב, זה קרה. לומדים את הדברים הללו. אתמול נפגשנו עם אנשים
שיודעים להגיד, יודעים להגיד שכזאת תאונה לא תהיה כבר?
זה אמירה לא אחראית, לא מצידי ולא מצידו של אף אחד אחר.
מה זאת אומרת? אבל תשמע, לא שולחים אנשים לקרב בלי שיש גב מאחורה, מה זאת אומרת?
יש גב מאחורנית, אתה רואה, לכן פרטרתי ואמרתי, ברגע שמאות כלי רכב נמצאים בתוך רצועת עזה, ביום החמישי לתמרון הקרקעי המאוד גדול, המאוד משמעותי, גם כמויות כאלה שגיוסי מילואים לא היו מאז מלחמת יום הכיפורים. גם הכוחות האדירים שנמצאים שם בתוך השטח, עם עוד כלי רכב.
קובי, בוא נתקדם. לאן אנחנו הולכים קדימה? מה המטרה? אני מבין שביטרו את הרצועה, עוד רגע מגיעים לחוף. מה קורה מפה?
א', יש ערפל קרב וטוב שכך. גם אני לא אפרט...
לא, אני מדבר על פי פרסומים זרים, לא משנה.
לא, לא חשוב. אבל גם על פי פרסומים זרים. תשמע, אני אתן לכם תמונת המצב, מה היא הולכת לקרות, כדי שהמאזינים שלנו יבינו הבוקר איפה אנחנו עומדים. אז קודם כל, במשך 3-4 ימים, 3-4 יממות בעיקר, נכנסו פנימה, מכל מיני כיוונים, הרבה מאוד לוחמים, שוב, לא צריך את הפירוט שלהם, מכל מיני ייצוגים, מכל מיני יחידות. מחתרים את עזה ובנותיה, כדי לשים שם את הדגש העיקרי על הפעילות המרכזית. במקביל, בכל אחת מן הנקודות, כמו מחנות הפליטים של ג'באליה או בית חנון או זיתון או אל אטרה ומקומות כאלה ואחרים, מחסלים מחבלים, המון מחבלים, מאות מחבלים מחוסלים. בדרך מחסלים גם בתאום מחיל האוויר, מפקדים, מפקדי שטח, כמו אתמול בערב את ראש מערך הרקטי, כשהמטרה המרכזית היא בתקופה הקרובה של הזמן הקרוב, לא הרחוק מאוד, לא של החודשים, היא פשוט למוטט את כל הנהגה ואת כל החלק המבצעי, כלומר את כל מוטת השליטה של החמאס, גם החמאס
עצמו. רגע, ומה עם האיום במקביל מצפון?
אז תשמעו.
רגע, לפני שאתה עובר לצפון, עוד מילה נדבר על הצפון, אבל אני יכול לתת לך את רשימת הבחירי החמאס. אני כל בוקר כמעט או ערב מקבל מדובר צהל את החיסול של ראש מערך הרקטה, ראש מערך הנונטט, לא משנה מה. על פי מידע שאנחנו יודעים ומפורסם בתקשורת, הבחירים מסתובבים חופשי, אם זה מוחמד דף ואיסמעיל הנייה שאני רואה אותו מבקר עם שר החוץ האיראני, ויחיא סינואר, ואל ערורי, וחלד משעל, ואני אתן פה רשימה ארוכה. למה האנשים האלה עדיין מסתובבים חופשי אחרי טבח נורא של אלפי אנשים, איך הם מסתובבים עדיין?
אענה לך בצורה מעשית גם של העם היהודי. מלחמת העולם השנייה הסתיימה ב-1945, תפשין ה' את אייכמן.
הבנתי, יהיה זמן, אתה אומר.
15 אוקיי. שנה לקח, נכון. את כולם, שם. אנחנו נדבר כאן איתי בעזרת השם, גם בעוד 5 שנים ובעוד 10 שנים ובעוד שנה ובעוד חודש. אנחנו את כולם, לא אני.
אני מקווה שההכרעה תהיה מהירה יותר, כן, שזה יהיה משהו.
לא, התכוונתי לכל מיני דמויות כאלה. תשמע, לפגוע היום בענייה שיושב לו בקטר, יש למדינת ישראל שיקולים אחרים, כמו השיקול של ג'זירה, לשר הרורי שיושב בלבנון.
אז אתה אומר שיקולים אחרים, רגע, שאתה אומר שיקולים אחרים, וזה בדיוק כמו השיקול להכניס להם סיוע הומניטרי.
כן, בדיוק.
אותו תירוץ.
זה לא תירוץ, זה
אותה תשובה.
אתה לא מקבל את כל כי גם אני יכול להעביר לכם חלק מהמידע, תרצו תקבלו אותו, אבל תסתכלו, יש כאן הסתכלות בינלאומית, אחת מהשבע זירות שדיברתי עליה אתמול היא זירה בינלאומית. כשנשיא ארצות הברית אומר, אני חושב שצריך להכניס סיוע הומניטרי, אז מקשיבים, פעמים מקבלים יותר, דלק אמרו שלא, אבל גם כשאני שומע את דבריו
במילה, מה יהיה מצפון? במילה, מה יהיה מצפון? אנחנו רוצים להתקדם. מה עם האיום מצפון?
אז רק עוד מחצי דקה בשביל טוב, אבל נזמין על עזה, אז בזמן הקרוב של השבועיים, שלושה הקרובים, יחתשו שמה כדי להגיע למיצוי של מוטת השליטה, לאחר מכן יאסוף שיטות כמו שהיה בחומת מגן, חומת מגן החלק הראשון שלה היה חודש וכמה ימים, עיקר הכוח אז פעלו, ואז נכנסים ויוצאים כמו שעושים עכשיו בשכם ובג'נין, ככה יעשה בעזה. באשר לצפון, עשרות אלפי לוחמים מהים, מהאוויר, ביבשה, באמת כוח אדיר שמרוכז שם. אתה רואה שכל אימת שהמחבלים מרצועת הביטחון, מה שנקרא, בלבנון, של החיזבאללה, יורים, או מנסים לראות, מכסים אותם, אתמול בלילה, בשתת לילה מאוחרת, מנסים לראות מכיוון לבנון, מכסים את זה עוד באוויר. מקווים שלא תהיה עכשיו זירה בלבנון.
קובי פינקלר, פרשננו, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר אורך.
ובוקר טוב לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלוף, עוצמה יהודית.
בוקר טוב, איתי, בוקר טוב, ינקלה.
מה שלומך בימים אלו?
זו שאלה שהיא לא חוקית.
כן, אה?
לגמרי. חוסן לאומי זה משהו שאנחנו צריכים עכשיו, אז אולי נפתח ככה בפעילות של משרדך בימים האלה.
אני נמצא בשטח. נפגשתי עם למעלה מ-30 ראשי רשויות בנגב ובגליל אתמול, לא יודע אם כל זה אתמול או היום, חזרתי מהצפון, מפגישה עם 7 ראשי רשויות, 7 ראשי רשויות, גם יישובי קרימות, אנחנו נותנים תקציבים, גם ליישובי עוטף, גם למפונים, גם למועצות וערים קולטות, כל הזמן מציפים לנו צרכים, ולפי הצורך אנחנו נותנים תקציב ומענה, זה מה שאנחנו עושים מפרוץ המלחמה, וגם חושבים, המשרד חושב בצורה יצירתית, לפתור בעיות אקוטיות שעולות מהשטח.
המשרד שלך בטח לא מעביר כסף לחמאס, לעזה. אז מה אתה אומר? זה ברור, אז מה אתה אומר? לא, זה היה פתיח, למה אתה אומר על העברת הכספים עכשיו? על העברת הסיוע ההומניטרי, סליחה?
אני חושב שזה... זה טירוף, טירוף מוחלט. אתה יודע, אני חלק מהממשלה הזאת, ויש דברים שאני מבקר את הממשלה כחבר הממשלה, ופה בתקופת המלחמה לא צריך להביא להם סיוע מוניטרי, אפילו לא של ליטר מים אחד. צריך...
גם לא לדרום הרצועה?
לא, זה דרום צפון, אנחנו ראינו מי הגיע לבזוז בצורה ברברית את תושבי העוטף. בוא נשאלת אחרת, מה ההגדרה של חפים מפשע? אני רוצה לפתוח את זה, מה ההגדרה של חפים מפשע? מה, מי שמוחא כפיים כשהחמאס יורד טילים על ישראל? מי שמגיע לבזוז את תושבי העוטף ופוגע בנשים וילדים.
כן.
מי זה חפים מפשע?
את כל העולם הערבי אתה יכול להשמיד, אין ערבי אחד שלא שמח. ושמח ורקד ושתה לחיים, גם אם הוא אומר לנו אחרת, אני לא מאמין.
אני פה איתכם עכשיו, אני אומר לכם, שההגדרה של חפים מפשע, זה אנשים שהם רוצים בסך הכל לחיות את החיים שלהם, והם לא מעוניינים בפגיעה בביטחון ישראל.
לא מעוניינים להרוג יהודים, זה פשוט וקל, ויש כאלה שעושים את זה.
לא מעוניינים לפגוע...
אבל אני לא מעניין אותי מהחפים מפשע, השר וסרלוף. אני שואל מה עושים עם המחבלים. מסתובבים כאן, והקראתי מקודם רשימה, של חלד משעל וסינואר, וכל בחירי חמאס, שמסתובבים עדיין חופשי, נכון ליום ה-27 לרצח ולטבח הנורא הזה, ואני לא מבין איך הם לא מחוסלים. נכון לאתמול. אני בכלל, הבוקר אני הופתעתי, אתה יודע, אני אספר לך. שמעתי שמתכוונים לעשות את מודל בירות, לעשות להם גירוש בכלל, ייתנו להם חסינות, וייתנו להם גירוש מכאן, אתה מבין?
בוא, יש הרבה פייקים שמסתובבים, לא צריך מכל השמועות האלו להסיק מסקנות, אבל תשמע, יש פה גם מערכה מאוד מורכבת, אני מדבר איתך, זה גם מערכה צפונית, גם אנחנו מנהלים כמה זירות, שאנחנו צריכים לתמיד לתמרן.
אז הנה הסיבה למה צריך להכניס סיוע.
לא,
בטח שזה סיבה, בגלל שאתה רוצה גיבוי מכל העולם, אתה רוצה להמשיך לקבל גיבוי.
זה שאמרתי שיש משהו מורכב, זה לא אומר שצריך לעשות עוול ואיצד ולפעול בצורה לא צודקת ולא הגיונית. אז יש מורכבות.
לא עוול, אבל אתה חושב שאתה לא צריך להתחשב, אתה אפילו לא צריך להתחשב בדעה ובעמדה של ארצות הברית.
אולי גם מחבלים בבתי הכלא, כי זה, אני אמרתי שצריך להתחשב, אבל יש דברים שהם קווים אדומים. בוודאי שצריך להתחשב, בוודאי ש...
לא, אבל הכספים, הסיוע ההומניטרי, וגם הכספים שמעכב השר סמוטריץ', אמורים ללכת, למשל, הכספים זה לרשות הפלסטינית, כדי שלא תקרוס.
וזה גם דרישה, אבל חד משמעית של ארצות הברית. אני לא מבין איפה בכלל אתה רואה אופציה. איפה אתה רואה אופציה שלא לעשות את זה? כשאתה צריך כל כך את התמיכה שלהם. אנחנו לא מדברים עכשיו משמיים הקדוש ברוך הוא, מדברים על איך אומר איתי, על חובת ההשתדלות.
גם נשיא ארצות הברית, גם בעבר וגם בהווה, הם יודעים, מבינים ואפילו אומרים שאנחנו, הם מבינים את זה, שאנחנו מנהלים את המלחמה. וגם גנץ אמר את זה, בסדר? לא מחנה הימין. גנץ אמר את זה.
נו, ואותו גנץ, ואותם אנשים חושבים שצריך לתת סיוע הומניטרי.
אני אמרתי עכשיו, אומר מילה, משפט עקרוני, שמי שמנהל את המלחמה ומי שמקבל את ההחלטות, זו ממשלת ישראל, זה הקבינט, או אם תרצה הקבינט המצומצם וכן הלאה. הם נותנים עצות. נכון, יש פה שיקולים, נכון, יש פה לחצים.
דרך אגב, השר וסרלוף, מה הסיבה שאתם לא מיוצגים בקבינט המלחמה? כלומר, החלק הימני של הממשלה.
אתה מבין שזה היה הקונסטלציה שנוצרה. אתה יודע, לא תמיד, לא כל דבר שקורה אנחנו אוהבים. אנחנו נמצאים במלחמה שבו אתה לא יכול למצוא את התמיל המדויק שבו אתה תהיה הכי בנוח. כן, אנחנו דרשנו שאתה יודע, הם לא מכניסים אותנו שיכניסו מישהו אחר שלא נמצא במחנה הקונספציה.
אבל בסוף כולם כן במחנה הזה, אתה יודע, כולם זו אותה תפיסה של החמאס מורתע, שנעביר לו כסף מקטר, בינתיים לפחות.
אתה צודק, ולכן אנחנו דורשים וממשיכים לדרוש. השר בן גביר נמצא ב... קבינט, וממשיך לדרוש, אני מזכיר לך שגם השר בן גביר, אפרופו מחנה הקונספציה, השר בן גביר, הבן הבודדים, שלפני המלחמה קרא להתחמש, וקראו לזה, וכל השמאל תקף אותו, שהוא רוצה לחמש, לעשות מיליציות פה, ועכשיו כולם רוצים שזה בן גביר תן לנו נשק, ומה עם הנשק, ואנחנו רוצים, וצדר לנו אישור כלי ירייה, וכיתות כוננות, למעלה מ-650 כיתות כוננות, אני מזכיר לך שאנחנו החרמנו הצבעות בכנסת בגלל התגובה הרפה מאז, אבל קיבלנו מראשי מערכת הביטחון שהחמאס מורתע ושאנחנו לא מינים בביטחון, וכל מחנה הקונספציה הזה קרס לתוך עצמו, ואנחנו לא יכולים לעשות עכשיו טעויות. ולכן אני אומר, כל ההומניטרי שמומניטרי, רק 4 ימים לפני הטבח הנורא הזה, ראשי מערכת הביטחון רצו להגדיל את המכסה. אבל אתה יודע מה, להגדיל את מכסת העובדים מאז, אבל אתה יודע מה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אתה יודע למה? כי יש לנו עכשיו מטרה אחת, להשמיד את החמאס.
יופי, אני שמח שאנחנו הולכים למטרה.
אז בגלל שזאת המטרה, זה ברור לי שאין, כמו שאתה אמרת, צריך לעשות קצת ויתורים באמצע.
לא, לא.
כן, כן, ואם חלק מהוויתורים זה לתת להם סיוע הומניטרי, אז אין לך ברירה, מה לעשות? על זה לא יקום ויפול דבר. אין לך ברירה.
אני, עוד פעם, אני יודע שזו מערכה מורכבת, אני לא מקנה בראש הממשלה, ובחברים בממשלה שצריכים לקבל את ההחלטות הגורליות הללו. לא מקנה בהם. ההיגיון והצדק והאמת אומרים ש, ומיוחד אחרי שאתה רואה את מה שהיה פה, ואתה רואה את האזתים שנכנסו, ואת הבלתי מעורבים בגרשיים שנכנסו, ואתה שואל את עצמך, אתה תופס את עצמך, אני אסכים שיתנו להם הומניטרי?
כן, אבל לא. אני, אף אחד לא מסכים, אבל אין ברירה, זה מה שאמרנו, נו, אתה בעצמך רואה שבלי ארצות הברית אתה לא יכול, בלי הספינות מלחמה שנמצאות פה ממש צמוד אלינו, לא היינו יכולים לעבוד כזה איום אסטרטגי. אז אין ברירה, צריך להתחשב. לא?
אני אומר שיש דברים שצריכים להתחשב, יש דברים שהם קווים אדומים. בעיניי קו אדום זה סיוע הומניטרי.
אני חייב להתקדם קצת.
אתה יודע מה, סיוע הומניטרי, אני נמצא בצפון ובדרום, להם צריך לדאוג לסיוע הומניטרי. יש
ברור, אלפי מפונים.
ים של דברים במדינות שאנחנו צריכים, פערים שאנחנו גם אלפי מפונים, ואנשים שזקוקים לנו, וזקוקים לסיוע שלנו. הרשויות, יש רשויות שהן, לא רוצה להגיד לסף קריסה, אבל יש להם פערים, שאנחנו חייבים להשלים אותם אתמול.
בהחלט. אתמול מפרסם אתר חדשות באמריקה, פוליטיקו, על כך שנשיא ארצות הברית ביידן ויועציו דנו באפשרות שימיו של נתניהו, ימיו הפוליטיים כמובן, ספורים, והנשיא אפילו הציע לו לחשוב על מסקנות שיחלוק עם יורשו.
למרות שהם הכחישו את זה.
כן.
הוא כחש.
מה דעתך?
הבית הלבן הכחיש את זה. ברור לי שיש כל מיני... אני אומנם צעיר, אבל התנהלות תקשורתית אני קצת למדתי, ולמדתי מהר וגם למדתי על בשרי. וגם בתקופת המלחמה יצאו כל מיני פייקים, אתה יודע, לפעמים יש עיתונאים שהם מדמיינים בראש את הסיפור של עצמם, ואז הם כותבים אותו, ואז אני צריך להגיב על הדמיונות שלהם. אני לא רוצה להגיב על דמיונות של כל מיני...
אינטרסנטי.
יפה, ברור. מצוין. Yeah. תגיד לי, אז בוא נתקדם. השאלה העיקרית מבחינתי, ואני חושב שעם הנושא הזה גם אפשר לסיים, זה מה המטרה הסופית. כלומר, נניח שהכננו את חמאס, אני עוד לא יודע איך עושים את זה מבחינה טקטית, כן, איך עושים את זה, זה רעיון, הם הרי כולם רוצים להעיף אותנו מפה.
הראש הממשלה אמר את המטרות, ואני אוסיף עוד מטרה שאני מתכוון לומר אותה בקבינט, ואני חושב שזה גם חשוב להציף את זה. המדינה, הממשלה הציבה, שני יעדים למלחמה. מיטוט היכולות הצבאיות והמדיניות של החמאס, השמדה מוחלטת, והחזרת החטופים. ואני אומר עוד משהו, צריך להכניס עוד מטרה, והיא החזרת התושבים. כי אני מדבר עם תושבים שהם לא, הם לא מוכנים לחזור.
למה שהם יחזרו?
עד שלא יהיה להם ביטחון. נכון? מה היא להחזיר את הביטחון? ואם תחזרו את
הביטחון, אז כולם יחזרו.
יחזרו לבערי ויחזרו לכל מקום. רק תחזרו את הביטחון.
לא, אני לא מדבר איתך. עזוב רגע את הדרום. הדרום, אנחנו צריכים פה לעשות מהלך גדול בתוך לחימה עכשיו. אני מדבר איתך על הצפון.
גם? איך אפשר להחזיר תושבים לקריית שמונה? איך אפשר להחזיר אותם שהם יודעים שכוח רדואן?
ובדיוק, אחרי שראינו מה קרה, אז אנשים בטראומה מוחלט, ובצדק. צריך להסיר את האיומים הללו, גם מהצפון וגם מהדרום. אבל חלק ממטרות המלחמה, שאני אגיד את זה לראש הממשלה, וגם בישיבת הממשלה הקרובה, צריך להכניס ביעדי המלחמה, החזרת התושבים לביתם.
נכון. טוב, אני מקווה שבאמת הדבר הזה יקרה, אתה יודע, כי בסוף, כמו שאמר ינקלה, זה צריך להחזיר פה את הביטחון.
כולם ישמחו לחזור הביתה, זה בכלל לא שאלה. כולם רוצים גם היום לחזור, אז בטח אם יהיה להם ביטחון יחזרו.
אבל מטרות המלחמה הסופיות, כלומר, אחרי מיטות, אני חייב את השאלה הזאת. מה קורה אחרי? מוטטנו את חמאס, העלמנו אותו, נניח שהדבר הזה הוא בר השגה. מה קורה ברצועת עזה?
לא, זו שאלה שאתה יודע ש... היא עדיין לא
אוקיי, בסדר, אם עדיין אין עליה תשובה ברורה, בסדר, אז אנחנו נחכה?
לא, אנחנו לא נגיד תשובה ברורה כרגע, כי יש דברים טקטיים, לא רק אסטרטגיים, גם טקטיים, שצריכים לדעת מה לומר ואיך לומר, ואתה יודע מה, אני כשר
הממשלה. ומתי לומר?
לכל מילה שלי יש משמעות, אבל אני רוצה לחתום את דבריי, בכך שאני מחזק את ראשי מערכת הביטחון, אנחנו עכשיו מאוחדים, אני מחזק את ראש הממשלה, אני מחזק את השרים שפועלים, וגם את הארגונים האזרחיים, המגזר השלישי, שכולם רתומים לסייע לטובת תושבי עוטף, לטובת המפונים, לטובת יישובי קו עימות.
צריך להצדיע להם, כל מי שעושה את העבודה.
להצדיע להם, ואני מבקש לתמוך ולעטוף את כל האנשים האלו, ובמיוחד את החזית המלחמתית, קרי רמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן ושר הביטחון, שעושים ימים כלילות כדי לנהל את המערכה הזאת בצורה מדויקת. עם ישראל איתם, עם ישראל תומך בהם ומחבק אותם, ושינו קדימה להצלחת המלחמה הזאת ולניצחון מוחלט.
שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, תודה רבה.
תודה, תודה.
תרסמות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
חזרנו. תשמע, שר הנגב יצחק וסרלאוף טוען, והוא צודק, שלא מביאים סיוע הומניטרי למחבלים בזמן מלחמה בטח. מצד שני, הוא לא ענה לנו בדיוק מה לעשות כשהקואליציה שלך דורשת את זה.
שהקואליציה הבינלאומית.
כן, כן, נכון. ומצד שלישי, אתה יודע מה, אנחנו גם צריכים את התמיכה שלהם.
אני לא חובב את האזתים שבאו לטבוח בנו, הוא הנכה הזה שהגיע עם הקביים, כן? שהגיע לבזוז. גם אלה קשורים לטבח הנורא.
בוודאי.
אבל אני חושב שכדי להרחיב את זמן הפעולה שלנו בעזה, על מנת להשיג את המטרות, אז כן אפשר להביא סיוע הומניטרי, גם אם חלק ממנו זלג, לאנשים שהם בואו, אנשים שם לא חובבי ישראל, זה ברור.
כן, אבל גם אם חלק ממנו נגדנו ממש, ישמש נגדנו ממש.
זה לא נשק. בואו, העברנו להם הכל במשך עשרות שנים, עכשיו לא, אנחנו כבר שם.
ולאן הגענו בגלל שהעברנו? לזה הגענו,
נכון, אבל אז תוך כדי המלחמה זה משהו אחר, אם זה מאפשר לנו ככה אני חושב, בואו, אני לא בא עכשיו ל...
בואו נשמע מה חושבת על זה.
חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
האמת, אולי נתחיל מזה באמת. מה את חושבת על הסיוע ההומניטרי לעזה? את בעד, את נגד?
אני חושבת שניהול המלחמה זה עסק מאוד מאוד מורכב, שיש לו היבטים רבים, רבים מאוד. חלק מהם זה כמובן לקחת בחשבון את המשמעות וההשלכות של כל פעולה שמדינה בעצם יכולה או עשויה להיות אחראית לה בפגיעה באזרחים שנתפסים בעולם כחפים מפשע, ובעצם שמירה על הלגיטימציה של מדינת ישראל ודעת הקהל העולמית להמשיך ולפעול ביד חזקה ובאופן מאוד מאוד נחוש נגד אויביה ונגד מערכת החמאס, המערכת השלטונית של החמאס, להמשיך, וכמו שאומרים מפקדי צהל, להמשיך ולקטוש את הטרוריסטים ולפעול ביד מאוד מאוד נוקשה נגד כל המערכות בעזה. ולכן אני חושבת שיש להביא את זה בחשבון בקבלת החלטות שלנו, ואני חושבת שטוב עושים שדנים בעניין הזה בכובד ראש ושומעים גם את בעלי בריתנו האמריקאים.
אז אפשר לדעת למה אתם מפלגת העבודה לא נותנת שישמעו את דעתכם גם היום ואתם מצטרפים לקואליציה?
בוא נתחיל באמת אמרה שלא נתבקשנו להיות מצורפים לקואליציה.
הפתעה.
אני יכולה לומר לך באופן אישי ש... אני התבעתי כמובן, ויחד עם כל עשייה התבענו בעד החיבור של המחנה הממלכתי. אני חושבת שזה היה מאוד חשוב ששני רמטכ"לים בעלי ניסיון נכנסים לחדר המלחמה, ואני אפילו אספר לכם את המניע האישי שלי תרם ההצבעה. יש לי בן לוחם שנמצא בחטיבת הקומנדו, כמובן נמצא בעוטף, לא ראיתי אותו מעל חודש, ו... אני זוכרת שדיברתי איתו יום יומיים לפני ההצבעה בכנסת, היה לנו איזו שיחה חטופה בלילה, הוא סיפר קצת איך הוא מרגיש, ואז הוא אמר לי, אמא, מה אני שומע? שיש ממשלת חירום, שהמחנה הממלכתי נכנס, אז אמרתי לו, כן, יש לנו הצבעה מחר, ואני אצביע בעד, וממש הוא הביע הנחת רווחה, ואמר לי, אני שמח לשמוע את זה, זה חשוב, זה מרגיע אותנו. ועם המסר הזה הרמתי טלפון בחבר הכנסת בני גנץ ואמרתי לו את זה, זה מה שאני שמעתי מהקולות של החיילים בשטח ואני תומכת בשתי ידיים בכניסה שלכם, זה חשוב מבחינת המורל, מבחינת הכוח.
איך באמת? חשוב גם כמה לשדר לאויבינו שאנחנו מאוחדים, גם אם היה חילוקי דעות ואנחנו רואים שהאיראנים וכולם בעצם נותנים את עיניהם למחלוקות כאן בישראל, הם מבינים כרגע כולנו עם אחד וכוח אחד ופועלים
ממש בהתאם. כך, ממש כך, ואתה זוכר כמובן את התיאוריה של נסראללה לגבי קוריאה עכביש, נכון. והיא מתנפצת לו בפרצוף, וזה החלק שלנו עכשיו של האזרחים כולם, מי שלא נמצא בשדה הקרב, לקחת חלק במאמץ המלחמתי להיות ביחד, לשים את כל המחלוקות בצד.
תגידי שנייה לפני שמתקדמים, איך באמת את כאימא בימים כאלה? כל ידיעה מקפיצה אותך? את ישנה בלילות? כי אימא לחייל שנמצא בשדה הקרב, אני שואל.
כן. תראה, זה באמת מורכב. לא הייתי בסיטואציה כזאת אף פעם, זה בני הבכור. אבל אני חושבת שאני שמה, קודם כל אני כל שיחת טלפון איתו היא כמובן מתישה, אני אומרת לכם בכנות, אני מסיימת את השיחה ואחר כך לוקח לי קצת זמן להתאושש. אבל לכן אני משקיעה את כל מרצי באחרים. כל היום וכל הלילה, הנה עכשיו סיימתי שיחת טלפון עם חקלאים שצריכים עזרה, ובבוקר הייתה לי כבר בשעה 6 בבוקר כבר היה לי טלפונים עם רופא שמתאר לי.
אז מה עושים באמת עם כל אלה שצריכים, כל אלה שצריכים פועלים?
אז על זה אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק, הייתי כבר בכמה דיונים בוועדת הכלכלה, וגם אני בקשר עם הרשות לאוכלוסין והגירה ומשרד החקלאות, ואני מקווה שיש עכשיו סימנים קצת יותר טובים בקשר לעובדים זרים שמביאים, מדינות חדשות שפתחו את שערם, אני מאוד מקווה שזה יסתדר, ובלי שום קשר, תראה, אנחנו מארגנים, פשוט מתנדבים בהמוניהם. היום אני נוסעת להתנדב בנחל הבשור בעצמי, וארגנו השבוע 50 מתנדבים.
סליחה, לא הבנתי.
בחקלאות או
בחקלאות?
כן, יש משק שאנחנו עוברים לידו במהלך הסיורים, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי שעתיים שלוש, גם אני אבוא ואני אתן יד בכתיף של ה... של ה... של... שם זה במקרחת.
כל הכבוד על הדוגמה האישית, אבל מעבר לעזרה, הם לא צריכים פה באמת, האנשים האלה צריכים עזרה של המדינה, לא שלנו.
לא, גם וגם, בסדר, אבל היא כמחוקקת, נכון, נכון.
זה ערבים זה לזה, אבל
המדינה צריכה לדאוג. אין ספק שכמחוקקת היא יכולה לעזור יותר, כן, בצורה הרוחבית.
אז לכן אמרתי שאני עושה גם וגם, לא פספסתי את ועדות הכנסת החשובות, גם ועדת עבודה ורווחה בכל מה שקשור להסכם ולפיצויים והסמיכה של הנעדרים והחטופים ששינו לגמרי, שינינו לגמרי את החקיקה, וגם במקרה הזה אם נגענו עכשיו בעניין החקלאות, אז יכולתי גם בחברה האזרחית לסייע למשל לקיבוץ בעירי שהוא מאוד קרוב ללידי, ואיבדתי שם לא מעט חברים אישיים, לארגן השבוע מעל ל-50 מתנדבים שהגיעו יום שלם כדי לקטוף אבוקדו, והיום באמת במקומות אחרים, אבל כמובן שאתם צודקים, זה בראש ובראשונה באחריות המדינה, כל היוזמות הפרטיות האלה והאזרחיות הן טובות, אבל זה לא מדינה, זה יוזמות פרטיות. אני יודעת שמנסים לעשות מאמץ, יש גם שיח עם שר החוץ ושיח עם משרד החקלאות ורשות האוכלוסין והגירה.
ויש גם דיבור על הכנסת עובדים, על הכנסת עובדים מיהודה ושומרון.
תראה, שמעתי את הקולות גם של החקלאים שישבו בדיון, וחלקם ממש אמרו בצורה ספונטנית לא יקום ולא יהיה, והיו אחרים שלא הגיבו או שאמרו אחרת. גם פה אם התחלנו במורכבות של קבלת ההחלטות, שדיברנו קודם על הסיוע ההומניטרי, אני חושבת שצריך להכניס לתוך המשוואה של השיקולים, גם באמת את המצב המורכב ביהודה ושומרון. אנחנו לא רוצים לפתוח עוד חזית, זה בוודאי אף אחד לא ירצה לפתוח חזית
נוספת. אבל אנחנו יותר לא רוצים להכניס לפה את הרוצחים הבאים.
אז זה, כשאתה בונה לעצמך את המשוואה של כל הנתונים שאתה צריך לשקלל, אין ספק שקודם כל השמירה על החיים זה הדבר החשוב ביותר. זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו צריכים לשמור על החיים ולקחת את כל ההחלטות הנכונות והראויות. תראה, אני מדברת כאילו אני בקואליציה שאנחנו לוקחים את ההחלטות, אני בסוף אני מזכירה לך שאני לא בשולחן קבלת ההחלטות, אלא רק הולכת עם השכל הישר. אבל מהמקום שבו אני ניהלתי דברים לפני שנכנסתי לכנסת, וגם כשהייתי יו"ר ועדת עבודה ורווחה, היה צריך תמיד הסוגיות הן מורכבות, תמיד יש לך בעד ונגד, ותמיד יש לך למה כן ולמה לא, וצריך מתוך כל הנתונים לקחת את לקבל את ההחלטה שהיא אולי הכי פחות רעה או הכי פחות מסוכנת, כדי שאפשר יהיה להיות אחראי ולקבל את ההחלטה הנכונה. וכן, אני יודעת שיושבים גם המתאים של פעולות השטחים, וגם אנשי כמובן מערכת הביטחון והחברים האחרים יושבים עכשיו מול הנתונים והאינפורמציה שיש בידיהם לגבי הערכת הסיכונים שעלולים להגיע משם, מהגדה, מיהודה ושמרון, והם יקחו את ההחלטות שאני מקווה מאוד שיהיו נכונות, אבל אין ברירה, חייבים מצד אחד שלא לגרום לשום פריצת חזית נוספת, ככל שזה תלוי בנו, וכמובן לשמור,
אגב,
לא רק על ה... רק אני רק רוצה לומר באמת מילה, שזה לא רק בעיה שלנו היום בחקלאות שחסרים שם 30,000 עובדים, אלא גם בכלל, וכמובן בבנייה, בבניין, בטח, ואני חוששת מאוד, אתה יודע, גם בעלי הוא ארכיטקט, ואני מסתכלת, והם כמעט וכרגע לא נמצאים באיזה הקפאה, כי גם אין עובדים בשטח.
למרות שאני חייב להגיד שאני רואה גם הרבה מתוששים, הרבה קבלנים, ופשוט מביאים עובדים זרים.
אז מי שיכול להביא עובדים זרים, זה כנראה הפתרון, כי אנחנו לא, לפחות בתקופה הקרובה, אני לא רואה שינוי כל כך מז'ורי.
תגידי מילה אחת, כבר התכנסתם במפלגה, או אולי את ככה לגבש אסטרטגיה לגבי העתיד הקצת יותר רחוק מניהול המלחמה עצמה, מה קורה בעזה, מה קורה ברשות הפלסטינית, בגדה?
אנחנו משוחחים על זה מעט ומדי פעם, אני יודעת שגם ברעיונות יו"ר המפלגה מתראיינת על זה בשפה האנגלית, ואני פחות כרגע עסוקה בזה, אם לומר את האמת, אני עסוקה בחיים ובאנשים. זה באמת חברים ובני משפחה שאני מבקרת יום יום ומגיעה ונותנת כתף ועוזרת בפתרון בעיות. אני כל כולי נמצאת עכשיו במקום הזה, ואני חושבת שיהיה לזה עוד זמן.
אני רציתי האמת גם לעבור לשאול אותך איזה שאלה שתיים פוליטיות וגם על תוך מפלגת העבודה, אבל זה באמת לא הזמן. אני מקווה שתסתיים המלחמה מהר, שנוכל לחזור לדבר את במרכאות שטויות שאנחנו רגילים.
מה שתרצו, הלוואי ש... תראה, אני בהחלט מצטרפת לתפילה הזו, שאני מקווה שהמלחמה הזאת תסתיים מהר למען כולנו.
חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שמעת על הסרט שהכין דובר צהל של כן. 40 דקות, שהראו אותו בינתיים רק
שמעת אותו לחברי הכנסת, הראו אותו
אתמול, ראיתי חברי כנסת שבורחים מהמשכן ולא יכולים לראות את זה בבחיות נוראיות.
מטורף. התיאורים שאני מבין שראו שם, זה
ממצלמות
מצלמות המחבלים, שבעצם הגיעו גם לתעד את מסע הטבח והרצח הנורא שלהם. בסדר, אני מקווה שגם אנחנו מתעדים אותם כשאנחנו צריכים לחקור אותה. בעצם כן, הנה ראינו, אבל זה נראה מאוד נקי שם, נכון?
יש דיון מעניין, אולי נדבר על זה בשעה הבאה, יש דיון מעניין, האם באמת לפרסם את זה לכלל הציבור או לא, כי רואים שם דברים מאוד מאוד קשים, מצד שני, למה נראו ויראו. אבל אתה יודע מה, יש לנו לדבר עם אחד שנהיה כוכב אולפנים.
כן.
אז בוא נגיד לו בוקר טוב.
בוקר טוב, אליהו יוסיאן.
בוקר טוב.
זוכה פרס ביטחון ישראל, חבר תכונת תנועת הביטחוניסטים, ויוצא 8200.
טוב, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
בוא נתחיל, האמת שמאזיני כל חי פחות מכירים אותך, אולי נתחיל בכמה מילים, תספר לנו על עצמך, איך פתאום צצת לחיי הציבוריות הישראלית?
ברמת הקורונה לא מזמן התעסקתי בהרצאות, והייתי חוקר בכל מיני חברות מאחורי הקלעים, עד שהרעיון, אחת הרעיונות שלי בכאן 11, לא ככה תפס אש. תוך שבוע וחצי התגלגל לאן שהתגלגל, אבל
והרעיון הזה עסק, עד כמה שאני ראיתי את הקטעים, זה בעצם בהבנה והתפיסה של העולם הערבי והמזרח התיכון, אם אני הבנתי את זה נכון.
נכון מאוד, ואני מוסיף חצי משפט, מדינת ישראל שבויה בתרבות של מערביזציה ליברלית.
תסביר לנו מה זה אומר.
ויש, אני מסביר, ויש חונטה מאוד מסוימת ואגרסיבית ששולטת על בניית השקפת עולם ונרטיב מערבית ליברלית, ליתר דיוק חילונית ליברלית. אני לא מדבר על חילוני לאומי בדומה למפייניקים וכדומה זכרם לברכה, אלא מערבית ליברלית שבונה את כל האג'נדה בתפיסת מלחמה, ברמת הניתוח, בהערכת מצב, שהכל מתפקשש אחד אחרי השני מדרום לבנון, עד התנתקות, עד אוסלו, וכמובן גם לאמריקאים, יציאה מאיראק, מאפגניסטן וכו'. ולמה אני מתכוון להגיד? מזרח התיכון הוא אזור תיאולוגי. במזרח התיכון מדברים בסופו של דת ולאום. לעומת זאת, התרבות או התפיסת עולם של מערביזציה ליברלית מדברת על מטריאליזם, כבוד האדם וחירותו ושוויון. עכשיו, לא שמטריאליזם, כבוד האדם ושוויון הם דברים רעים, מה שכן, יש אלמנטים אחרים שקוראים לו דת ולאום, וזה מפנצ'ר את הערכות מצב. לצורך הדוגמה, בהערכות מצב באים ואומרים, יש כוח הרתעה מול חמאס. מוסיפים שאם אנחנו נתנו להם כמה מטרים או קילומטרים אזור דייג, אנחנו מכניסים כוח אדם שלהם לישראל לפרנס אותם, אנחנו מזרימים כסף קטרי לעזה כדי לפמפם להם, להחיות להם את הכלכלה.
אבל זה מה שהיה, כולם יודעים, אבל אתה חוזר על משהו ברשותך, שבאמת כולם מבינים שהיה טעות, וכל הקונספציה הזאת שקטה.
לא, הכולם, אבל אז למה? כי רק הגיע לשבת עד שהבינו. זאת אומרת, הקולות הבודדים כמוני שהיה לפני, הם קולות של, לא, אני תמיד אומר, למרות שאני לא כיפה סרוגה, קראו לי משיחית, ולמרות שאני לא כיפה שחורה, קראו לי פנאטי.
ברור, כל מי שלא, זה בכלל, כי כל מי שלא מסכים עם הדעות שלהם בדרך כלל, אז הוא כינויי גנאי כאלה ואחרים.
לא, אבל מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות, בדיוק?
יש מה לחלק בין דרום הרצועה לצפון הרצועה, יש הבדל ביניהם.
בין חיזבאללה לבין עזה, בין זה, איפה אנחנו מתקדמים בראייה האסטרטגית, כמו שאתה רואה אותה?
אחד, לדעתי ובראייתי, אי אפשר למוצץ את חמאס. תמיד אמרתי כי חמאס לא שולט על עזה, אלא עזה חושב חמאס. הם הלכו לקלפי ובחרו בחמאס.
נכון, כי התפיסה שלהם זה לגרש אותנו מכאן, פשוט וקל.
אז אתה אומר, אם צריך למוטט את חמאס, צריך למוטט את כל עזה, במילים שלך.
נכון, ולכן נניח גם שמחסלים את המחבלים שלהם, אחרי 10 שנים, שוב פעם הילדים של כיתה א' שלהם ובית שלהם הופכים להיות...
כי הם מתחנכים ככה, אז מה הפתרון?
אמת. אני מגיע לזה. את יוש גם 20 שנה אנחנו דוחים את הבחירות.
כי מפחדים שחמאס ינצח.
נכון. ויש עוד תפיסה לא נכונה שחושבים, מפילים את חמאס, מעבירים את המפתח לפתח. אחד, פתח הוא מיעוט רעיוני, גם ביוש, גם בעזה. ושתיים, מי שמכיר את אמנת פתח ומשווה אותו מול אמנת חמאס, אין שום הבדל. במפורשות רשום באמנת פתח בשפה ערבית, צריך לטהר את פלסטין מציונים. נכון, אמנת פתח יותר חילוני לאומי, אמנת חמאס יותר דתי, אבל הסיפור אותו סיפור, לא רוצים אותנו פה. עכשיו הבנו את הכל, האליטה שתחת שיבוט של מערביזציה ליברלית.
אז מה מבחינתך יחשב לניצחון? מה מבחינתך יחשב לניצחון? מה המטרה שאתה חושב שצריך לעשות?
מצוין. עכשיו, שאלה מצוינת. עכשיו, מהות של ניצחון הוא שונה. לצורך הדוגמה, בצ'צ'ניה, רוסיה עשתה מעשה עד כדי כך שהמוסלמים הקיצוניים בצ'צ'ניה לא מוכנים להיות אויב של רוסיה, כי הם הבינו עשו להתעסק איתם. כן. לצורך הדוגמה, גם כלפי מיעוטים מסוימים מול איראן, מול טורקיה וכדומה. השפה של מלחמה צריך להיות עד כדי כך קשה ומרתיעה.
אנחנו על מאותתים לי שאנחנו פשוט חייבים לצאת להפסקת פרסומות וחדשות. אולי נמשיך את מאותה נקודה.
אז אחרי החדשות.
אז נגיד לך תודה בינתיים אליהו יוסיאן, ונחזור אחרי החדשות. תודה רבה.